רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה. עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, ולמי מכם שעוד לא שמע, עושים פוליטיקה עכשיו היא גם ספר, הוא מבוסס על הפרקים הכי טובים ומעניינים שהיו כאן, ועל עוד המון תוכן חדש, אתם מוזמנים לחפש אותו בחנויות הספרים, או באתר של ידיעות ספרים, או עברית, בידיעות ספרים יש גם קופון 6991, או לעקוב אחרי ברשתות החברתיות, אני מפרסמת שם עדכונים ומבצעים. וגם הפרק שלנו היום מבוסס על ספר פוליטי, טוב במיוחד, שקוראים לו סודות נתניהו בעברית, באנגלית קוראים לזה Master of Influence, ואיתנו המחבר, קווה שפרן, שלום קווה.
שלום, שלום דפנה, טוב לראות אותך.
היום מנכ"ל אולפני האומה, שגיליתי שבכלל מתכננת להחליף אותנו הכתבים באבטארים, אז אני לא בטוחה שיש לי אינטרס לקדם את העניין הזה, אבל אדם שבמשך שנים מלמד פוליטיקאים שכולכם מכירים להופיע מול קהל, להיות אפקטיביים יותר בתקשורת, והספר שעשית מתבסס על מחקר ענק, שבחן ממש ירד לפרטי פרטים על האופן שבו נתניהו מתנהל בתקשורת, וניסה לתרגם אותם לכללי אצבע, וזה למעשה גם מה שנעשה היום, ורק ניתן גילוי נאות, אנחנו מכירים 20 שנה?
כן, אני
More or less.
היא מדהים.
בלי לחשוף את גילנו, אתה היית כתב מדיני בגלץ, גם סיכרת את נתניהו, משם גם ההיכרות, ואני הייתי כתבת צבאית, והיינו יושבים ומעבירים הרבה ערבים באולפן אגרון המאופן, של גלי כן. צהל, והיום אנחנו כבר כאמור מתעסקים באולפנים שמחליפים את בני האדם. אז אנחנו ננסה לחלק את הפרק שלנו היום לצורה, איך נתניהו מופיע, איך הוא מנגיש תוכן, וגם לתוכן עצמו, מהן המניפולציות האלה שהוא עושה, מהם המוטיבים החוזרים שהוא משתמש בהם, כדי ליצור מסר אפקטיבי עד כמה שניתן. כמובן שהדברים גם קשורים, אבל נתחיל ברשותך בצורה, איך בכלל נתניהו ניגש להופעה תקשורתית?
קודם כל הוא מתכונן. זה בסוף המילה הכי חשובה. הכנה, הכנה, הכנה. שום דבר לא נשלף מהמותן. עוד רגע אנחנו נראה דוגמאות שממש מתכנן איפה להרים את היד, באיזה שלב, ומתי לעשות פאוזה. ומתי לדבר יותר מהר, אנחנו נראה את הדברים האלה, אבל עצם ההכנה היא עניין. איך זה בא לידי ביטוי בימים אלה? הוא שכלל והגיע לרמה שבקדנציה האחרונה הוא בפטיו, בבלפור, הוא אוהב להסתובב, כי זה עוזר לו לחשוב, ללכת, והוא עושה כאילו הוא נועם, ויונתן אוריך, או לא משנה מי זה, שיושב שם על המחשב ומתמלל. אני אגיד להם, ולכן אתם באוריות, תרשום, תרשום את זה, זה טוב, זה טוב, טוב. כלומר, בהפוך על הפוך, פעם הוא היה כותב וכותב וכותב, והוא אמר משפט מאוד יפה, שהוא למד מאבא שלו, בן ציון, אבי לימד אותנו לחשוב על ידי עריכה, לערוך שוב ושוב את הדברים בטקסטים, זה דבר אחד, אבל היום לצד העריכה של הטקסטים הוא מתחיל בכלל ממקום של בוא נדמיין שעכשיו אני על הבמה נראה מה יוצא, תכתבו את כל מוצא פי, ואז נתחיל ואז לערוך נערוך. ולערוך ולערוך באין ספור טיוטות.
האמת שזה אחד הדברים שהיו הכי מפתיעים עבורי בספר שלך, כי מי שמסתכל על נתניהו מופיע, מרגיש שיש שם המון ספונטניות, יש לו המון דחקות קטנות כאלה, וזה נראה כאילו ממש הרגע הגיע, קיבל את הדף וככה ירה את הדברים, וכשאני רואה את המסמכים שהבאת, באמת רואים את עשרות, אם לא יותר מזה, מחיקות, שינויים, הזזות. הדבר האחרון שאפשר להגיד על זה, זה שהוא ספונטני.
נכון, גם הבדיחות הספונטניות הן לא ספונטניות. אנחנו מראים הטיוטות הסודיות של בנימין נתניהו שיוצאות לאור בספר ובקורס הדיגיטלי, סודות נתניהו, הערה בסוגריים כאן להוסיף את הבדיחה על אהוד ברק. כלומר, הוא מתכנן מתי תהיה הבדיחה, ואז הוא מגיש אותה כאילו זה ספונטני. אז גם עובדים הרבה בשבילו, אבל זה עיקר העבודה שלו. נתניהו עובד בתקשורת, יותר מאשר דברים אחרים, הוא עובד בלנהל את התקשורת, בלנהל את תדמיתו, בלהשפיע על דעת הקהל, והוא עושה זאת באמצעות שיטה סדורה, מימיו כדיפלומט צעיר, אם תלכי אחורה עוד, מימיו כבחור שעוסק בדיבייט בארצות הברית, ולומד את זה, ולוקח שיעורי משחק מול מצלמה. זו בסוף העבודה המרכזית שלו, וכך הוא ביסס את מונופול כמעט על כיסא ראש הממשלה.
יש פה נוסחה. זה לא שהוא מתיישב לכל נאום ומתחיל מאפס, וכל פעם ככה מתחילים בראשית. באיזה אלמנטים, באיזה סודות, ככה אתה מגדיר את זה גם בספר שלך, הוא משתמש כשהוא בכלל בא לכתוב טקסט שינסה בפני קהל?
חלק מהקישוטים יכולים להיות מה שמשפטי מחץ, בסדר? יש נוסחה שאני קורא לה משפטי בי-בי. למשל, יתנו יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו. זה משפט בי-בי. לא היה כלום, כי אין כלום. נתניהו חזק, ישראל חזקה. זה משפטי תקבולת, בסדר? בסגנון של צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. זה אחת הנוסחאות שהוא תמיד, תמיד משתמש בהן. שאת יכולה לראות כאן, הנה זה דף נייר, ישן. זה יכולה לקרוא.
שם השאלה היא, מי ישמור? ומי ימסור? איך עשיתי את זה?
לא רע, אבל תשימי לב, וידעו גם מאזיננו שעל הדף, כמה מילים יש על דף אחד של ביבי?
10. זה הולך מילים. ככה, עמוד 2. עם רכילות לא הולכים לבחירות. לא זו השאלה. השאלה היא, מי ישמור ומי ימסור? מי ישמור על ירושלים? ומי ימסור את חצי ירושלים? סיימתי עמוד.
יפה, סיימת עמוד. אבל רעיון זה, למה יש כל כך מעט מילים כדי לתת מקום לפאוזות, כדי להגיש כל מילה כאילו היא ספונטנית, והחשיבות של כל מילה, אז יש לנו את הנוסחה הרטורית הזאת. במקרה הזה זה נאום שאת לא יודעת אם הוא היה אתמול או שהוא היה ב-95. זה אותו מסר, נכון?
כן.
ואז הוא ידע להגיש את זה. לא זאת השאלה. השאלה היא מי ישמור ומי ימסור. לא במקרה, הוא גם חורז, רגישות, נחישות, לא היה כלום, כן, כלום. החריזה היא גם מרכיב חשוב אצל נתניהו, המצלולים.
זאת אומרת, הוא מבין שכשאתה לוקח מסר שמתחרז, הוא ייכנס לנו טוב יותר לראש.
נכון, וזה מחקרים שנעשו, אגידו כן לזקן, רגישות ונחישות, מה הקשר תשאלי, ביר הנשר. החריזה עובדת, עוד אנחנו רואים את זה באמת בהרבה מאוד מחקרים ובפרסומות, ולכן הוא תמיד יחפש את החריזה בסלוגנים, הוא יחפש את משפטי המחץ, הסאונד בייטים הקצרים האלה, וילך גם על מצלולים, נורא חשוב.
מה זה אומר מצלולים?
אנחנו מכירים את זה מ-I have a dream. בסדר? I have a dream that one day, and I have a dream. זה חזרה משולשת שנקראת אנפורה, זה המונח המקצועי, שזה אומר, דפנה ליאל כתבה את הספר, דפנה ליאל היא זאת שמגישה את הפודקאסט, ודפנה ליאל היא גם זו שתראו היום בערב.
זאת אומרת, אתה עולה, 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 יורד.
חזרה משולשת. לא, אז גם איך אני עושה את זה, אבל גם החזרה המשולשת הזאת. דפנה ליאל אחת ואחת, דפנה ליאל אחת ואחת, דפנה ליאל שתיים, שלוש. הרעיון הזה, זה בשום מקום, בשום זמן ובשום אופן לא תקום ממשלה עם ערבים. החזרות המשולשות האלה זה גם שיטה רטורית מסוימת שאיתה הוא תמיד עובד. סיפורים, סטורי טלינג.
איך הוא יוצר חיבור לקהל?
אוקיי, אז החיבור לקהל הוא, למשל, יש מחקר של פרופסור זוהר לבנת, איך הוא עושה את זה. תחשבו רגע, אנחנו מחזיר אותך לשיעורי עברית. אני רוצה לומר לך, דפנה, ולמאזינינו, שאנחנו כולנו יכולים בפודקאסט הזה ללמוד הרבה מאוד דברים. מה עשיתי כאן? אני, גוף ראשון, לך, לכם המאזינים שכולנו, יצרתי כאן איזה קריחה, אני, אתם ואנחנו.
כולנו יחד באותה סירה.
כן, עברתי מגוף ראשון לגוף שני רבים.
שלישי.
והחיבור הזה, זה גם מצלול מסוים שכזה. ואז זה ברובד הלשוני. נוסיף לזה את הסיפור הגדול יותר, וניצוק לזה עוד תוכן.
זאת אומרת, הוא תמיד יוצר תחושה שהוא והקהל חד הם.
יפה, אז זה גם ברובד הלשוני הזה, ואז הוא התחיל להוסיף. למשל, אני רוצה לומר לכם, מאזיני הפודקאסט, שגם אני, אנחנו כולנו כישראלים שחרדים על קיומנו, רוצים להבין טוב יותר, וזה חשוב לכולנו, גם אותי, גם לי לא קל תמיד. פתאום יצרתי את הדמיון ביני לבין הקהל, זה כמו שהם רודפים אתכם, חבריי לליכוד, הם רודפים אותי, כמו שהם ואנחנו.
זאת אומרת, הוא מוצא את הדרך לשזור.
הוא ידבר תמיד בגוף רבים. אנחנו תקפנו באיראן, אנחנו נגן על עצמנו, ואנחנו...
דווקא מוקחים עליו הרבה ביקורות שהוא אני ואני ואני ואני.
אז זה הזירה בין הדברים. הוא ממזג את עצמו ואת הקהל ב... אני זה הימין, הימין זה אנחנו, ורק אנחנו היהודים שעומדים מולהם. זה אנחנו או הם, כמאמר, כמובן.
כן, לא, אני זה בעולמות של לקיחת הקרדיט. כשיש הצלחה, זה לעולם לא אנחנו, זה תמיד אני ואני.
ההצלחה.
אבל זה אנחנו כבר מכירים.
אם כי הוא גם יודע להגיד דברים מעניינים, אנחנו הפכנו בעזרתכם את ישראל למעצמה השמינית בעולם, הוא אומר לאנשי הליכוד. אנחנו נגיע בקדנציה הבאה לירח עם חללית בראשית, והם, הם בתקשורת ובשמאל, הולכים עם הערבים ורק מנסים לפגוע בנו, אבל אתם, אנחנו נותנים להם תשובה ציונית הולמת בקלפי. אז בעצם בחלוקה הזאת, הנרטיבית הזאת של אני, אתם ואנחנו, זה צד אחד של המפה. ויש את ההם, שכורך בו יחד את השמאל והערבים והאיומים וההיסטוריה היהודית, החלוקה הבסיסית הזאת, האבולוציונית הזאת, היא דבר שחוזר על עצמו.
בוא נאמר שנתניהו יש עוד הרבה מאוד קישוטים כאלה שהוא מכניס פנימה, למשל שאלות, למשל מחמאות, בכל כן. אלמנט כזה הוא עושה שימוש כמעט בכל נאום.
נכון, שאלות רטוריות זה דבר נפלא, כי הן אפשרות לו להגיד הרבה מאוד דברים. על יצחק רבין, הוא יכול לשאול, האם אתה השתגעת? האם אתה רוצה לקפוץ מהגג ולגרור אחריך את ישראל לתאום? האם אתה רוצה להתחבק כמו תאום סיאמי עם ערפאת? האם אתה החלטת לסייע לטרור? פתאום הוא אמר כאן הרבה דברים, בלי שהוא היה צריך לומר אותם. הוא לא אמר לרבין, אתה רוצה להתאבד, רבין, אתה התאום של ערפאת, הוא שאל שאלה.
זאת אומרת, יש פה שימוש מתוחכם באלמנט, שהוא גם מאפשר לך להכניס תוכן שהוא חריף יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך לומר, וגם הוא גורם לאנשים לחשוב. אני חושבת שאחד הדברים הכי אפקטיביים אצל נתניהו, שהוא משתמש בכל מיני אלמנטים שמחייבים את מי שמקשיב לו גם לעשות איזושהי פעולה של נכון, עיכול. נכון. כי רגע, אם שאלת שאלה, אז רגע, תן לי שנייה לנסות לחשוב איך אני עונה עליה.
תשובה, כי המחקרים מלמדים שהתוצאות שאדם מגיע אליהם בעצמו הם יותר אמינים. אז הוא אומר, בוא תחשוב. אז הוא שאל, אם גנץ לא ידע לשמור על הטלפון שלו, איך גנץ ידע לשמור על המדינה? זה באמת שאלה טובה, נכון? אבל איזה שאלה?
זוכרת אגב מבית ספר, שברים שהכי הכי למדתי מהם, זה כשהיו שואלים שאלה, והייתי צריכה איזה חצי דקה אשכרה לחשוב עליה.
אבל את ששואלת שאלות מיומנת כבר הרבה שנים, זו שאלה נכונה? תפקידו של גנץ לשמור על הטלפון שלו, ואם גנץ לא שמר על הטלפון שלו, זה אומר איך הוא ישמור על המדינה? מה הקשר? אבל הוא יצר כאן את הכריכה הזאת של, הנה, משפט ביבי, נוסחה חריזה, בזמן שאני פרצתי לארכיון הגרעין של איראן, איראן פרצה על הטלפון של בני גנץ.
אז רגע, מיד נדבר על איך הוא עושה שימוש מאוד מאוד מתוחכם ומניפולטיבי במסרים עצמם, אבל בוא ככה נעבור באמת על שיטה בטקסטים של נתניהו, איך הוא באמת אין משפט אצלו שהוא לא דואג שייכנס לנו טוב טוב לתודעה, ואגב, כשדיברנו גם על האופן שהוא רותם את הקהל, הוא עושה המון עבודה מקדימה על מי הקהל, ומה הוא יכול להגיד להם שהוא יודע הרי שיש את הכותרת שתלך לתקשורת, ויש את ההתחלה ואת הסוף שבאמת מדבר רק למי שנמצא באולם, והוא עושה בזה שימוש מאוד מתוחכם.
נכון, הוא יודע לדבר לכל קהל בשפתו, וזה גם נכון בדיגיטל אגב, כלומר, כי היום בדיגיטל מטרגטים מי הקהל שלך, ורק איתם אתה מדבר, אז לתומכי ש"ס אתה נותן מסר אליך אתה עם החרדים, לערבים יש לו מסר אליך אני כמוכם, הוא הולך ליהדות קורדיסטן, אז הוא אומר, אני קורדי, כי אני, כאילו, זה משפט, כולל ההדגשה למטה.
אמיתי?
כן, בואי, הנה, אני אראה לך את המקור.
זה שיש לו שורשים ספרדיים, כבר אני יודעת, אני אז גיליתי.
אז הנה, הגן המרוקאי, זה בדיוק דוגמה לזה.
אבל קורדי זה אתה מחדש.
אז הוא לא אומר, אני קורדי, ואז הוא מסביר. כי אברהם אבינו, מאיכן הוא הגיע, וילך אברהם, תתלך לך מארצך מארצך מאזור הזה, והוא הלך לזה, וכולנו קורדים. ואז תראי כאן, למשל כאן את הנייר הזה, עולי קורדיסטן.
חבל שאתם לא באולפן, יש לנו פה עשרות דפי נתניהו, ככה, מתוך הנאומים עצמם.
ותעצרי בסוגריים.
בסוגריים, אני עושה ניסיון. עולי קורדיסטן היו מראשי הבונים את ירושלים שמחוץ לחומות, לא הולך לי פה הביבי, ממש כאן. בגבעה שמולנו, צריכה להצביע לכיוון מחנה יהודה.
זה מה שכתוב כאן.
כן, כן, אני הולכת לפי הטקסט. הם בנו שלוש שכונות לפני 100 שנה. שערי רחמים, זיכרון יוסף וזיכרון יעקב. שלמה הלל, מי שהיה, וכן הלאה וכן הלאה.
אבל מה מיוחד כאן בעצם? מה יש שם בסוגריים? לא רק מה אני אגיד,
אלא מה אני אעשה עם הגוף.
לאן אני אצביע? הוא יודע שאני אעמוד בגן סאקר, ואז אני אצביע, הוא מתכנן, כלומר, לאיפה תלך? אני אצביע לשם, לכיוון השוק, כדי להגיד שממש שם, פתח סוגריים, תסגורת מדהים. של ביבי לעצמו, ואז הוא כמובן ימשיך, ותראי כאן את הטקסט הזה, עם ניקוד, הוא ינקה את המילים, יש אנשים ויש תנועות בישראל שחושבים שאנחנו צריכים להיות כור היתוך שיבשל, ויתחן את כל העדות ואת כל האנשים, עד שיצא בסוף אדם ישראלי אחיד, ישראלי כזה שישכח את המורשת הייחודית של העדה שלו, יתנתק מכל המיוחד והשונה. בעצם אתם יודעים למה הם התכוונו?
שנהיה כולנו אשכנזים.
זה מביבי. זה הטקסט של ביבי שבפנינו.
ומה שמעניין פה זה שבטקסט של ביבי הוא מנקד את הלמה שחלילה לא יצא לו, ובעצם אתם יודעים למה הם כולם התכוונו, לא אין פה מקום לטעויות, למה הם התכוונו, שנהיה כולנו אשכנזים.
והוא ינקד עזוכן ברכה, שזה להישמע כמו קורדי, אמיתי, בסוף הוא קורדי.
מאוד אמין.
הוא ידבר עם כל קהל בשפתו, בוא נדבר דוגרי, ובוא אני אדבר באנגלית, וכמובן יצביע על הדומה. כל אדם למצוא את המחנה המשותף איתו, למה אני ואתה בעצם מאוד מאוד דומים. וזה עובד מאוד, ובמיוחד על הקהל האמריקאי, וזה חשוב. הוא וטראמפ, ושם כרוכים עוד הרבה דברים של נצרות. כל הזמן יש לך, אנחנו זהים. איך ישראל וארצות הברית הם במקום משותף ודמוקרטיה משותפת, והוא מצליח לרתום ככה. אם יש נימה ביקורתית, או נימה על הפוליטיקה הטעונה, הנכס ההסברתי האדיר של נתניהו, כל השיטות האלה, הוא גם, לכן גם הוא משתמש כאיש הסברה מדהים, במסרים קליטים לעולם, שמסביר איך אנחנו, המערב, ואנחנו, אנחנו מתמודדים עם אותו טרור, עם אותו איום. הטרור שלכם זה הטרור שלנו. הוא עושה את זה,
הוא עושה בדיוק את אותם,
זה גם מה שמשמש אותו לא רק לפוליטיקה, אלא גם להסברה ולמדיניות.
אותם טריקים שהוא עושה כאן בארץ, הוא עושה גם בחול, וכבר אמרנו, ואין מחלוקת על כך שהם אפקטיביים.
מעניין אותי שנתעכב רגע על המילה הזו, טריקים, מניפולציות, זאת המילה? כי אני טועה, כי יש את זה מזה שם, אבל אני הייתי מציע כאן מילה אחרת אולי, מקצוענות. הוא מבין שרטוריקה ומילים זה נשק, שתקשורת היא נשק, והוא יודע לשלוט בו, והוא יודע להפעיל את הכלי הזה, את הכלי הרטורי הזה. פעם הוא אמר בביטוי קולע, מה יש לי? כוח דברה. דברה, את כוח הדיבור, הוא יודע לשלוט במילים.
אני מסכימה איתך שכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אפשר להכניס בסקשן של מקצועיות, לדעת באמת להשתמש ככה בכלים הרטוריים שיש בפניך, זו אמנות. אבל עוד מעט נעבור לדבר על התוכן, ושם יש מניפולציות, מארץ המניפולציות, והדבקה של דבר שלא קשור לדבר אחר, וסלט אחד שלם, וזה לא בהכרח מקצוענות, זה בחירה לחצות כל קו כדי להעביר את המסר. זו בחירה של נתניהו.
אז זה כבר אמירות שיפוטיות שלך, שהן
בלגיטימיות, אבל... לא, בסדר, אני אומרת שאני פשוט מכירה את הטקסטים שלו, הוא מדביק דבר לדבר בצורה כזו, שאתה, כאילו, זה נשמע לך בהתחלה, וואו, זה הכי, ואחרי שאתה חושב ומפרק את זה רגע, אתה אומר, רגע, 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 בעצם זה לא בדיוק ההשוואה הכי מדויקת בעולם.
נתניהו הוא יותר מכולם בזה, אין פוליטיקאי שלא עושה לנו את זה בעצם, אין פוליטיקאים היום שלא משתמשים בשיטות רטוריות, בשיטות תעמולה, ונתניהו הוא פשוט המקצוען ביותר, הביא לארץ סטנדרטים חדשים מארצות הברית. בישראל לא כל כך לומדים לדבר, דיבייט זה לא משהו מפותח, בארצות הברית זה הרבה יותר משמעותי, ולכן צריך להבין שהשיטות של ביבי הם בסוף כלי שכל אחד יכול להשתמש בו. למה אתה משתמש בו? למטרות טובות, לברוא עולם, שהכל נהיה בדברו, בראשית ברא, מילים יוצרות מציאות, או להחריב, או לייצר מחלוקות, זה שאלה אחרת.
אוקיי, אבל... okay, אז זה כאמור כן. שאלה שיפוטית. בוא נגיד, יש לי תחושה שגם אם נעשה עוד 100 פרקים, כל אחד מהמאזינים שלנו כבר יודע אם הוא במחנה או זה, או במחנה הזה. לא אנחנו נשנה את דעתו. אז מיד נגיע כאמור לאיך נתניהו בונה את התוכן, שאני חושבת שזה כמובן לא פחות חשוב, אבל אם אני צריכה רגע לסכם את הדברים שאנחנו פחות מכירים על שיטת הנאום של ביבי, שקודם כל הכל מחושב, אתה קורא לזה מילים המיהלומים, אין מילה שלא נשקלה ולא נלקחה בחשבון, הכל תוכנן עד לפרט האחרון, אין בזה טיפת ספונטניות, ויש אלמנטים שנתניהו משתמש בהם תמיד, בין אם זה האלמנטים הקוליים והחזרתיים שדיברת עליהם, ובין אם זה ככה הטריקים שהוא משתמש ליצור, בוא נאמר, אינגייג'מנט של הקהל, הוא מחמיא להם, הוא שואל אותם, הוא מספר סיפורים שמחברים בינם לבינו, והוא מצליח ככה לתת להם איזושהי חוויה משותפת, נקרא לזה ככה, כשהם מסיימים לשמוע אותו.
נכון.
אז בוא נעבור לדבר באמת על התוכן.
אז יש הרבה מאוד קישוטים שתמיד יחזרו על עצמם, קישוטים לשוניים שהרבה פוליטיקאים השתמשו בהם, אבל בסוף אם את אומרת מה שזור שוב ושוב ושוב תמיד, בסוף לנתניהו יש נרטיב סיפורי קיומי אחד, שעליו הוא חוזר תמיד, שנוגע בממדים של מלחמת קיום אבולוציונית. הסיפור של ביבי שהוא מספר לעם היהודי כבר הרבה מאוד שנים, זה קמים עלינו לחלוטנו, כאן ועכשיו. הנאצים על הגדרות, האיראנים עוד רגע משגרים עלינו פצצה, גנץ עם האיראנים ועם הערבים, סליחה, בנט הולך עם הערבים, לפיד עם הערבים, שמעון פרס והערבים והטרור זה ביחד, הולכים להרוג אותנו, וזה לא פעם ראשונה. תזכרו שניסו להרוג אותנו כמו אחמי ניג'אד וגנץ וזה. גם מי עוד ניסה להרוג אותנו? יש את המן הרשע שניסה להרוג אותנו אז בפרס. אל תשכחו שהייתה שואה, ועכשיו יש איום של שואה שנייה. הכל גם שזור כאילו באיזה נרטיבים היסטוריים יותר עמוקים שנזכיר בהמשך. ואל מול האיום הקיומי, זה לא מלחמה פוליטית, זה מלחמה קיומית. אנחנו עלולים להיחרב. אני היחיד שיכול להציל אותנו.
אז קודם כל, אני חושבת שזה מסביר לא מעט דברים, כי הרבה פוליטיקאים מבזבזים הרבה מאוד זמן על מה בכלל הם רוצים להגיד, על המסר שלהם. ונתניהו הפנים שהוא יכול להגיד את אותו מסר תמיד, והדבר הזה מפנה אותו להמון המון עשייה, וכמו שאתה אומר, בקישוטים, ברטוריקה, לחדד את המסר ולהפוך אותו ליותר אפקטיבי, והוא גם רץ בניגוד לפוליטיקאים עם אותו מסר 30 שנה.
נכון.
זה כמובן דבר שצריך להבין, אז עוד מעט ניגע קצת יותר באיך הוא הופך את המסר כל פעם ליותר ככה חד ואפקטיבי, אבל בוא נרד לגופו של עניין באיך שהוא בונה את הטקסט. מה הופך את התוכן של נתניהו לכל כך אפקטיבי, ואתה מכניס את זה, הייתי אומרת, תחת קטגוריה אחת כוללת של עולם המטאפורות, הדימויים, שזה למעשה לדעתי הסוד הרטורי הכי גדול שלו.
כן, זה סוד עתיק יומין של מטאפורות. בוא נתחיל ברמה הבסיסית ביותר, ונגיד שראש הממשלה מסר ששוק המניות נפל, ואנחנו לקראת קריסה כלכלית, וצריך לשמור על מדינה בריאה וצומחת וכלכלה יציבה. במשפט המאוד בסיסי הזה, שתלתי 15 מטאפורות. זה נקרא מטאפורות מתות. ראש, זה okay. הראש. הממשלה מסר, זה מסר ששוק, שוק ההון, נפל, קריסה, כלכלה, בריאה, כל זה מטאפורות.
אוקיי, okay, דימויים.
דימויים, השפה שלנו היא שזורה בהמון דימויים, שאנחנו בכלל לא שמים לב לזה שאנחנו חיים בתוכה.
כן,
מערכת החינוך, מרחבי למידה.
אתה מבין בדיוק על מה מדובר.
מטאפורה מתה.
נכון, נכון, בדיוק.
מטאפורות מכוננות את חיינו ואת החשיבה שלנו. השאלה איך אני מסתכל על דברים תלויה במטאפורות על שמכוננות כל חברה וחברה. כך יבואו חוקרים מייל וחוקרי קוגניציה, המטאפורות שאנחנו חיים על פיהם. אנחנו לא יכולים להבין דברים אלא באמצעות מטאפורות. כלומר, אני לא יכול להבין מה זה מדינה אלא באמצעות עולם של משפחה. בסדר? הזרוע הכלכלית של ישראל, אני מבין את זה דרך הזרוע הפיזית. ראש הממשלה זה הראש של הגוף. השכנים שלנו, כלומר, אנחנו מסתכלים על המדינה כאיזה בית או כגוף. שיש לו שכנים, שיש לו בני דודים, העיניים של המדינה, הבריאות של המדינה זה הכלכלה, תמיד אם הכלכלה בריאה או לא בריאה, וזה מכונן מניעים נסתרים של החשיבה. עד כאן איזה הערה שאפשר להרחיב עליה הרבה,
שקשורה... לא, זה חשוב להבין כמה זה בסיסי וכמה זה קריטי. זה לא סתם ככה עוד איזה אלמנט קישוטי בדברים של נתניהו, הוא הבין משהו הרבה יותר עמוק.
נכון, אז עולמם של המטאפורות מעצב את החשיבה, מעצב את החיים, וככל שמשנה את מטאפורות העל שלנו, גם נשנה בהרבה מאוד מובנים את התנהלותה של המדינה, ומטאפורות שונות קובעות איך כל מדינה תתנהל ביחס לכל נושא. אחרי ההקדמה הזאת, אז בסוף אנחנו שומעים מטאפורות של ביבי מאוד פשוטות, ועוד רגע נראה את התחכום שלהם, של לבוא ולהגיד, השמאל חמוצים. קודם כל, זה מטאפורה, היא ברורה, היא קליטה, למה זה חשוב? כי מחקרים על קריזמה, מנשיאי ארצות הברית, מראים מי נחשבים ליותר קריזמטיים, אלה שיותר השתמשו במילים מבוססי דימוי ודמיון, ולא מילים ריקות, מילים שמעוררות טעם וריח. למשל, תחשבי על מטאפורות בלתי נשכחות, האתרוגים, על להטרג את אריק שרון, שיטת השקשוקה, נאום הלוויתנים של חיים רמון.
אני חושבת שנתניהו כמובן עושה בזה שימוש, והחמוצים היה, בוא נאמר, גג מוצלח מבחינתו, אבל אני חושבת שהשימוש האמיתי והמשמעותי שנתניהו עושה בעולם המטאפורות הוא כדי להסביר דברים שהציבור לא באמת מבין בהם, למשל, איך מתקדמת החקירה נגדו, שהרי ברור לכולנו שגם אפילו העיתונאים...
מגדל קלפים שקורס, למשל, נכון, אז קל לי להבין את זה. השמן והרזה, משל בלתי נשכח של הכלכלה, איש שמן ואיש רזה. בעצם מטאפורה מה הערך הגדול שלה, שהיא בדימוי אחד, היא יוצרת לנו עולם שלם של מושגים, את כל הסיפור. נכון, הספינה טובעת.
בדיוק, למה צריך...
ואז זה גם מעביר, אתה לא צריך לדן את הפרטים, אתה מדבר על האם הספינה קורסת או לא קורסת. קורסת זה מטאפורה, בסדר? אז הוא יגיד, שוחד בלי כסף, זה כמו חביתה בלי ביצה.
בדיוק, אז עכשיו...
אז בוא נדבר רגע, שוחד עם כסף, בלי כסף, מה אומרים דיני הראיות? לא, זה לא מעניין, חביתה בלי ביצה, זה קליט, זה חזותי, וזה פונה לרגש, יבוא המחקר של אותם חוקרים.
אבל זה בדיוק מה שאמרתי לך, שפה המניפולציות, כי הרי כולנו יודעים ששוחד יכול ועוד איך להיות בלי כסף. זה בדיוק הגאונות של נתניהו, במובן הזה שהוא לוקח מסר שהוא רוצה להעביר, שהמשפט הוא קשקוש, מוצא לו דימוי, וזה שהדימוי הוא לא אחד לאחד, זה העניין. זאת אומרת, זה בדיוק זה, הוא לא, עכשיו אתה לא תרד כבר לפרטים ותתחיל לחשוב.
אנשים לא שוקלים את הנושא, הם שוקלים את הדימוי של הנושא הזה. אנחנו קונים את המותג ואת החולצה על פי הדימוי שלה, על פי איך שהיא נתפסת. ונתניהו, כל מה שחשוב לו זה לדעת איך לעצב את הדימוי.
ואני חייבת להגיד לך שרוב האנשים נמנעים משימוש בדימויים, פשוט כי נורא נורא קשה למצוא דימוי מדויק, ואז הם כבר מוותרים.
נכון, איזה רולנד ברס, שהוא כותבת פה, אני אצטט לך כאן אותו, הדימוי פסקני יותר מהכתיבה, הוא כופה את משמעותו בבת אחת, בלא ניתוח ובלא פיזור. דימוי זה כופה על התמונה מסוימת, והדימוי, במובן הזה יש חשיבות, ואז השאלה מה הדימוי עצמו של ביבי. כל סיטואציה יודע להסביר, זה השמן והרזה, זה מגדל קלפים, זה קורא, זה מתפרת תיקים, זה שיטות של מאפיה. ואיפה ביבי בתוך הדימויים האלה? אגב,
הוא כמובן, עצמו.
הוא עצמו. הכי חשוב, אגב, זה גם מה אני מדביק למתחרים שלי. בנט זה ילד קטן שמשחק עם הילד שקט בגן. הם...
סרטון הבייביסיטר.
נכון, הם בייביסיטר. אני הבייביסיטר. בדיוק, מה אני? אני שומר ישראל, וזה ככה הוא קורא לעצמו גם, מגן הציונות. אני האבא, וזה מטאפורת העל של ביבי. אני האבא ששומר עלינו. ושהוא הופך בעצם להפוך לדמות האב, שמי שמגן ישראל, המגן האחרון על הילדים, שמי האיום? האיום זה גן של דימוי לא יציב, או לפיד הפרזנטור, או הילדים האלה, וכולם מסוכנים אל מול הנמר האיראני, אל מול החיות הטרף, אני האבא.
זאת אומרת, מה שמדהים בג'ונגל. זה שהוא חושב אפילו על עצמו במונחים של מטאפורות ודימויים.
נכון, ואז אתה תראה אותו, אני מדריך טיולים ביער חשוך. כן. למשל, בסרטון
כן,
כזה. תמיד, אני
זה
המציל, את זוכרת את סרטון המציל.
בטח, זה תמיד אני, אותו דבר.
תמיד אותו
עובד
דימוי.
על אותו דבר, וזה באמת, זה הכוח שלו, העקביות. פוליטיקאים אחרים כל יום צריכים לקום ולהתאפס על המסר, ומה הם רוצים ואיפה הם ממצבים את עצמם. היום הוא רץ עם אותו טייק
או מסר. ובשתי מילים, שהוא הולך לארץ נהדרת, מתאמים איתו מה יהיה בסוף שאלת הסיום שאתה רוצה. זאת אומרת, תשאלו אותי איך אתה רוצה להיזכר. אז הוא עושה פאוזה ארוכה, כאילו הרגע הוא שמע את השאלה, פעם הראשונה של אילן קיציס, למרות שהוא תכננו את זה מראש, אז הוא אומר, שומר ישראל.
כן, הוא יודע בדיוק מה המסר שהוא בא להעביר, ואני חושבת שזה באמת מקל עליו ומפנה אותו להמון המון דברים אחרים. אז אם אנחנו כבר יודעים מה המסר, ויש לנו את העולם של המטאפורות להעביר אותם, הוא עושה את זה גם בעוד הרבה דרכים אחרות, להחדיר את המסר הזה פנימה. באיזה טקטיקות, למשל, הוא משתמש, אתה מדבר בספר, הרבה על האימג', על התמונה,
כן.
על האופן שבו הוא מחדיר את המסר לא רק מילולית וורבלית, אלא גם ויזואלית.
נכון, אז בעצם צריך לומר, אנחנו כאן עושים פודקאסט, שאנחנו עובדים על חוש השמיעה, אבל בטלוויזיה זה לא היה נשמע ככה השיחה שלנו, נכון? כי הנראות חשובה.
כן.
המוח שלנו ככה עובד. קודם כל הוא רואה משהו, משם נוצר רושם ראשוני, משם נוצרות סכמות, משם נשאר הדבר הראשון, הוא הרבה יותר מהיר, הוא מהיר פי 10,000 מאשר חוש השמיע, ואנחנו מעכלים הרבה יותר מידע ויזואלי, ורק אחר כך מידע שמיעתי. מתוך העיקרון הזה, ביבי גם את המילים שלו הופך לתמונות. השמן והרזה זה תמונה, זה המטאפורות, זה הכוח של מטאפורה שהיא גם תמונה.
תמונה בראש.
בדיוק. אבל אם אני נשאר רגע בתמונה הממשית, אז ביבי מבין קודם כל, שהדבר הראשון שעובר לנו בראש, זה מה שאנחנו רואים, לא מה שאנחנו שומעים, איך שאנחנו נראה את הדבר. ואז ביבי מעצב את התמונה.
קודם כל זה איך שהוא נראה.
אז גם איך שהוא נראה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אז הוא יצבע לאורך השנים את השיער שלו בלבן, כדי לראות מבוגר יותר, והוא ילבש את החליפות, הוא הראשון שמביא חליפות מארצות הברית לישראל, לחום של גני התערוכה וביריד, ויביא את הסטייל האמריקאי. והוא עצמו יוציא ב-2017, זה היה 100,000 שקל על איפור. תחשבי איזה סכום.
איזה כמויות של איפור מדובר.
כן, נכון, ולהדביק את השערות שיהיה בדיוק, כלומר, לעצב את דמותו של המנהיג, פשוט איך שהוא נראה. תמיד חליפה, תמיד עניבה, ואז פתאום אתה מבין שזה יותר מזה. שיש לך גם את הרקע מאחוריו. והלוקיישנים של מה שאנחנו נראה שעומד מאחורה.
אגב, פעם יצא לי לשמוע שיחה כזאת, אז באמת כשמתכננים איזשהו אירוע תקשורתי, לא משנה, נתניהו הולך לסייר באיזה מקום, או אפילו בא לכנסת, או לאן שהוא לא הולך, הדובר צריך להגיד מראש מה תהיה התמונה שתצא משם, וכל ההגעה של נתניהו לאירוע כבר מתוכננת סביב התמונה שהוא מתכנן להוציא החוצה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. והתמונות מתוכננות מהאירועים של גלעד שליט, ותכנונה הצדעה של איך הוא יצדיע. גלעד פגש קודם כל את ביבי, אחר כך את אבא שלו. ביבי לא יקרה לו את מה שקרה לגנדי בתמונה המפורסמת של כניסה לכותל של גנדי, סובב החוצה לנקות הפריים, ואז הוא לא בפריים ההיסטורי של נרקיס וכולי. אז ביבי מעצב כל תמונה בהרבה מאוד מובנים, בין אם זה החיסונים שמגיעים לארץ והוא על כנף המטוס, ובין אם זה גלעד שליט, ועוד הרבה מאוד...
כל אירוע שהוא מגיע אליו, לא משנה
תמונה.
אירועים אסטרטגיים נכון. גדולים, הוא כבר יודע איפה הוא יצטלם, איך הוא יצטלם, מה הוא רוצה שיראו ברקע,
ומה שיותר חשוב, הרבה פעמים, זה מה שהוא לא רוצה שיראו. דברים שאנחנו לא רוצים שיהיו בפריים. הספר שלי נפתח בסיפור על איך הוא ראה אותי יום אחד והחביא את הסיגר שהיה לו ביד בתוך הכיס והתחיל לעלות בלהבות. למה ביבי כל כך חשוב לו? הרי אנחנו יודעים שהוא מעשן, הוא עומד לדין היום על הסיגרים. למה חשוב לו שלא יראו את התמונה של הסיגר? אם כולם יודעים, כי הראייה היא יותר חשובה. אז הוא מחביא סיגרים, כביכול. ומה עוד הוא יסתיר? למשל, הוא הלך פעם לעשות סקי, ואז הוא פחד נורא מתמונה שלא נופל, אז הוא התחנן שלא יראו שהוא נופל וגולש
בבאזל. כי הוא מבין,
הוא מבין את הכוח של התמונה. הוא הפוליטיקאי הראשון שגדל על הטלוויזיה, של רייגן, שבעצם היה נשיא כשהוא היה עציר. ועוד רעיון של תמונה, למשל שהוא שבר את הרגל, יש לך תמונה שלו בגבס? אין.
אז כשהוא שיחק כדורגל.
אין תמונה שלו בגבס. חוץ מזה סרטון אחד קצר, הוא מתחבא מתחת לשולחן עם הגבס, ומקבל את פוטין, את נשיא פוטין בישיבה. למה שלא יראו את הגבס? כי אני לא יכול לראות את ביבי ברווז צולע. כי התמונה יותר חזקה לי מאשר המילים.
כן, הדימוי הוא הכי חשוב.
ואז הוא יבחר את התמונות של האויבים שלו, את הסיגרים שלו הוא יחביא, אבל הוא ישלח תמונות של יאיר לפיד עם סיגר בתוך סיטואציות.
יושבים מאופר שלח ורביב דרוקר.
אז יש מלחמת תמונות ברשת, ואת ציפי הוא יבחר לתמונות מסוימות, יבליט את הנשיות שלה, ציפי ליבני, ואפילו... דבר נורא מעניין, זה שביבי החליט להגיד, אני מנהיג מליגה אחרת, נכון? אז איזה תמונות הוא תלה?
עם פוטין, את התמונות עם פוטין,
פוטין ועם טראמפ, נכון? אז זה אנקדוטה מעניינת, ראיתם את התמונות, מי יותר גבוה, טראמפ או ביבי?
עכשיו יש לי תחושה שאני יודעת מה התשובה, אבל...
אז אוקיי, אז התשובה היא שטראמפ.
אבל במציאות טראמפ, בדיוק,
טראמפ הרבה יותר גבוה, נכון. האם ביבי יכול להרשות לעצמו שבשלטים באיילון הוא ייראה יותר נמוך ממישהו אחר?
חס ושלום, אבל טוב, זה אפשר לפתור בקלות.
בפוטושופ.
בדיוק.
קיצצו בפוטושופ את התמונה של טראמפ והגביעו את ביבי, כדי שיראו באותו גובה. כלומר, זה מגיע עד לרמה הזאת, וביבי עצמו מעורב בכל בחירת תמונה, כשהוא מציג את מסמכי הגרעין של איראן. יש לך את התמונה הזאת מראש?
ברור.
מה יש? הוא מוריד, הוא שולף כמו מקוב את הווילון השחור הזה, ואז מה אנחנו רואים מאחוריו? את כל הקלסרים. מה יש בקלסרים? מה יש בתוך הקלסרים הללו?
כנראה שום דבר.
כלום, הם נקנו באותו בוקר ליד הקריה בתל אביב, וביבי הנחה, תביאו לי את זה בצבעים של דגל איראן. זה ליצור תמונה, שתראו כאן את הארכיון, אין כלום בירוק אדום כחול הזה, זה ליצור תמונות, ומסרים לא מילולים, כולל עד רמת הצבעים, יש תמונות שביבי אומר, תחליפו, אותם תשחירו, את האויב אני אשחיר, האויב זה יכול להיות בנט או האיראנים, צבע שחור זה צבע שמאיים, צבע צהוב זה צבע של סכנה, האדום הוא השתמש במינון, ואני תמיד בכחול לבן.
בוודאי, ברור, איזו שאלה. בוא ניגע רק בעוד אלמנט אחד שאני חושבת שהוא קריטי, וזה האופן שבו נתניהו פונה לרגש הפחד שלנו. שאני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בכל התפיסה התקשורתית וההסברתית שלו.
נכון. אז בעצם במוח שלנו אפשר בשביל הפשטנות לחשוב שיש לנו קודם כל את האמיגדלה, בלוטת השקד שאחראית על יצר ההישרדות, שהיא אומרת לנו קודם כל האם יש כאן איום או הזדמנות, עמית או טורף, יילחם אותו. וזה הרגע שפועל מי ששומע אותנו עכשיו באוטו, זה פועל ברגע שכאילו פתאום תהיה אזעקה או רכב שיסטל עברנו. זה המנגנון הראשון שפועל. מעבר לזה, אחר כך יש לנו מוח רגשי, נקרא לזה ככה, שזה אסוציאציות, רגשות, דימויים, ואז מוח אנליטי חושב שמנסה רגע לנתח לוגית. שזה המוח שהכי פחות פונים אליו בתקשורת ובמסרים, בלוגיקה, בנתונים, באחד לאחד. אז ביבי פונה בסוף לאמיגדלה, לבלוטת השקד, למקום הכי הכי בסיסי וקדום של חוש הקיום שלנו. זו מלחמה על החיים והמוות.
וזה לא מובן אליו, כי פוליטיקאים אחרים פונים לרגשות אחרות.
למשמעות, תקווה, נכון.
ערכים, איזה חברה אנחנו רוצים ליצור כאן, שזה הסיפור המרכזי, נגיד, של לפיד.
נכון.
סיפור פחות קמאי מהסיפור של נתניהו.
נכון, אז הוא הולך לסיפור שפונה באמת למנגנונים של הילחם או ברח, שאנחנו באיום תמידי, שהוא כל שנה מחדש קם עלינו. בעצם זה הנוירופוליטיקה.
אגב, מחנה הנגדי לנתניהו ניסו לעשות את זה בדרכים אחרות, שנתניהו מסוכן לדמוקרטיה, שנתניהו מסוכן לביטחון ישראל, כי הוא דואג לאינטרסים שלו, ומנסים לעשות בזה שימוש, אבל זה לא הסיפור הגדול שלהם.
אנחנו במצב חירום, ביבי יעמוד, ומאחוריו יראו קברים של חיילים. זה ב-2020, ותלכי חצי יובל אחורה, ויראו שם אוטובוסים מתפוצצים, ואת התשדיר שלו, שאנחנו כאן במלחמה על החיים. אז כל הזמן משפיעים על המוח ההישרדותי, אנשים ואז הולכים חוקרים, ואומרים שאנחנו מושפעים מחרדה ומפחד יותר מאשר מתקווה, היא כלי הרבה יותר חזק אצלנו.
לא, זה קיים, אבל זה בוא נגיד, אחרי שסיימנו לדאוג לצורך הקיומי שלנו לשרוד.
נכון, אז הפחד קיים נורא, ואז ביבי יעבוד מאוד על איום ביום הבחירות, אנחנו עוד רגע מפסידים, אנחנו עוד רגע מפסידים. ואז מה יקרה אם אנחנו מפסידים? הפסדנו פוליטית? לא, ברמאללה חוגגים כבר, באיראן. זה הופך את זה מאוד מאוד לקיומי, זה יכול להיות הקץ של מדינת ישראל כרגע. אז הוא גם מדבר ברובד הקיומי הזה, ואז הוא לוקח את זה גם לרובד קיומי היסטורי הרבה יותר, וכאן מוסיף את כל האלמנט של הסמלים. שני הדברים שמכוננים את החשיבה הישראלית, שני המיתרים של הפוסט-טראומה הרגשית העמוקה שלנו שמכוננת את העם היהודי, שני האירועים הכי גדולים, חורבן ירושלים והשואה. זה שני הדברים שהכי מכוננים את המחשבה, וביבי פורט על שני הסמלים הללו, כי הוא גם מאמין בזה. אבל הוא באמת מאמין שהוא יחיד במינו והיחיד שמגן, ושהוא שומר ישראל.
מהרגע הראשון מאוד מאוד עקבי גם באמונה העצמית וגם בהצמדות למסר. תשמע, זה מה שאומרים קמפיינרים בסוף לפוליטיקאים. תצמדו למסר. גם אם קשה, גם אם זה... והוא עושה את זה כבר 30 שנה, ואי אפשר לקחת את זה.
נכון. ולכן בעצם שאנחנו כל הזמן מתחברים לנרטיבים העמוקים, שירושלים עלולה פעם נוספת ליפול. והשואה עשויה פעם נוספת להתרחש, בין אם זה על ידי הגרעין האיראני, ובין אם זה בגלל הלך רוח נאצי במסדרונות הארץ. בסדר, ציטוט שממחיש את החיבוריות של גנץ והאיראנים, ובנט שחלש מול האיראנים, או מול החמאס, והשמאל שמוכן לתת הכל לערבים, שהוא מנגן על זה, והולך למקום שכל הזמן יזכיר לנו שזה אותו סיפור ישן, של בכל דור ודור, מהמן הרשע של פורים, ועד לאחמיניג'אד או מי שזה לא יהיה היום.
אמרת בכל דור ודור למשל, אמרת הכל, לא צריך say no more מה שנקרא, כולנו
נכון.
יודעים למה הכוונה.
ולשם הוא מכניס עוד רובד, שהוא כמובן אנחנו היהודים, הם שכחו מה זה להיות יהודים. זה שיטות העמולה מתקדמות נוספות שלו, איך הוא לוקח את הנשק הרטורי הזה, ומכוון אותו כלפי השמאל, והופך את המילה שמאלנים לקללה. למילה ש...
למילת גנאי.
כן, שהיא לא איזה גנאי כללי, טוב הוא שמאלני. זה גנאי שהוא כורך בין שמאל לבין חוסר יהדות, לבין הליכה עם הערבים, לבין השמדה.
בוא, לבוגדנות.
ובסוף במשתמע, כי השמאל הולך עם האויב. וכך התהליך הזה, בו הוא משחיז את המסר בצורה באמת שכואבת, הוא יוצר תלי שמאלני, שיש את האויב החיצוני, אבל יש את האויב... מבפנים, והשמאלנים שכחו להיות יהודים, השמאל הולך עם הערבים, יושב עם הערבים, זה הבחירה, זה או טיבי או ביבי, אין בחירה אחרת, זה אני או ערבי, הוא כמובן החרוז, לכן
כן,
איך טיבי אמר לי, אני מזל שהשם שלי מתחרז, לכן זה, אנחנו נאבד הכל, הם כבר בחגיגות, הם הכינו את הסוכריות גם ברמלה וגם בטהרן וגם בעזה, גם חיזבאללה וגם בדמשק, זה הוא אומר ביום בחירות, כלומר, זה בכלל המלחמה, היא לא ביני לבין מפלגה אחרת.
שזה כמובן, אגב, היה פייק ניוז מוחלט.
אבל דמשק, כלומר...
אני בטוחה שהם מאוד ישבו וכססו תהרן. ציפורניים.
ואז בעצם הוא גם יצייר את זה, הוא יצייר את השמאל כלא אנושי.
לא, הוא לגמרי מחבר בין השמאל לאויבי ישראל.
ויש פיגוע, והוא השתמש במילים, השמאל עושה פיגוע בדמוקרטיה, והשמאל הולך עם הנאצים. יאיר לפיד מדבר בנימה אנטישמית. רבין, אתה יותר גרוע מצ'מברלין ששיתף פעולה עם הנאצים. תחשב להבדלים של 20 שנה, וזה האנטישמיות לא מתה עם היטלר בבונקר, יש כאן היום אנטישמיות שהיא חיה עם ארגוני השמאל. אגב, כאן צריך להגיד, כלומר, נתניהו מאוד מאוד משתמש בשואה, מאוד מאוד, אבל הוא לא הראשון. הוא לא התחיל. היא מכוננת את חשיבתנו בהרבה מאוד מובנים עד היום, ואז אחרי שעשיתי את כל זה, אז בעצם הבחירה היא או אני או מוות. זה אני או מוות.
זה בוא נגיד, כשאתה מציג את זה ככה,
כן,
אז...
לא, לשם הוא הולך, זה מאבק, זה לחיים ולמוות, ואז הוא יקרוך את הכל, כל מי שנגדי שמאלני, מי שרוצה להעמיד אותי לדין, זה מי שמשתף פעולה בפרקליטות עם השמאל שעובדת עם האיראנים. ויש לנו משוואה מפגרת לגמרי, שאין לה שום תוקף מתמטי, אבל בתקשורת הוויזואלית והדימויית והלא לוגית, היא גורסת ככה. נאצים שווה חיות, שווה ערבים, שווה שמאל, שווה חקירות, שווה טרור, שווה תקשורת, עוינת, שווה מוות. זה מאוד לא רציונלי, אבל לבוא דניאל כהנמן ודן אריאלי וכולי וסבירו, אנחנו חושבים באופן אסוציאטיבי שכזה בדימויים כאלה, וזה התת מודע שאת זה הוא מייצר, כורך את הדברים ככה.
אגב, אני באמת רואה גם בכנסת איך השיח הולך ומקצין, וכל פעם לוקחים את זה לעוד ככה, לעוד צעד אחד קדימה, וזה כבר לא רק תומכי ישראל, זה גם תומכי טרור, וזה גם מחבלים ומחבלים, זה כאילו כל פעם ככה הולך.
את יודעת מה הכי מדהים שאנחנו עושים את זה, שתראי את הביבי, את העוצמה של ביבי כל כך הרבה שנות שלטון, ומה הוא? האנדרדוג הנרדף.
כן.
תראי איזה גאון, אבל רודפים אותי כמו שרודפו את היהודים, זה לא רק אותי, רודפים אתכם המזרחים. זה את כולנו לא סופרים, זה לא אותי. את
כן,
כולה.
הוא מצליח לקרוך את כולם ביחד. בכל מקרה, אנחנו שולחים אתכם לקרוא את הספר המצוין של קווי שפרן, או בעברית כאמור, או באנגלית, סודות נתניהו, או Master of Influence. יש שם באמת עוד הסבר הרבה יותר ככה עמוק על איך נתניהו עושה את ההיקש הזה, ומצליח לקרוך דבר בדבר.
ומי שרוצה כמובן גם ללמוד לעשות זאת בעצמו, את הבית ספר לקריזמה של ביבי, אז עשרות סרטונים בקורס דיגיטלי, סודות נתניהו ומנהיגי העולם, ילמדו גם אתכם קריזמה, רטוריקה ושפת גוף, חפשו בגוגל.
מוזמנים בחום, וכאמור, חושבת שבאמת סוד השיווק המוצלח של נתניהו זה החיבור הזה בין הדרך איך לאבד את התוכן, לבין ההיצמדות למסר מאוד 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 ברור ועקבי, שנתניהו כאמור מאמין בו בכל ליבו. אז תודה רבה, קווה שפרן.
תודה רבה, תרשי לי שניתן איזה משפט שיעדד לסיום. בחרתי בו כציטוט לפתיחת ספרי של יהודה עמיחי, בארץ הלוהטת הזאת מילים צריכות להיות צל.
איזה שימוש גם בניגונים, קווה, יפה מאוד. כן. זה משפט מקסים, אני מאוד מאוד אוהבת את המשפט הזה, וכל פעם שאני רואה אותו הוא כואב לי, כי אני באמת רואה מה קורה בכנסת, ולא רק שהם לא צל,
הם רעל. ההפך
הוא, הם הדלק ששופכים היום לתוך המדורה שדולקת כאן כבר שנים רבות. אז עד כאן עושים פוליטיקה להפעם, תודה לצוות של עושים היסטוריה, להדס דרוקר, העורכת ומנהלת הדיגיטל, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. תודה רבה גם למתן בר ולנתי צנני, שפועלים מאחורי הקלעים. אתם מוזמנים להזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים הקיימות. מזכירה לכם גם לחפש את עושים פוליטיקה, הספר, ואנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.